שנזכה בעזרת השם, מלאט שאנחנו עוסקים בראש השנה, יש לנו את שבת המלכה, כידוע לראש השנה, כבר מתחילים מא' אלול, אבל שבת המלכה מתחילים להתכונן כבר ברביעי בבוקר, אתמול בבוקר שאמרנו, כפי שמלמד אותנו קדוש השם מכובד, האריזה לקדוש, היום יום רביעי בשבת, עם החיוך של רביעי בבוקר, כן, חיוונו להמשיך לנו תוספת נפש, והשבת הבאה עלינו טובה. והיום, עם יום חמישי, זה כבר חיוך גדול יותר. היום יום חמישי בשבת קודש. קיבלנו להמשיך לנו תוספת רוח מהשבת הבאה לטובה. ומחר בבוקר שנאמר, היום יום חמישי, היום יום השישי בשבת קודש. אני מתרגש, כן? יום השישי בשבת קודש. אז נכוון להמשיך עלינו תוספת נשמה מהשבת הבאה עלינו לטובה. וכל זה, שאנחנו כבר לקראת מה שנקרא, השמש כבר מתקצרת, היום כבר מתחיל להתקצר. אז השבת מתקרבת, כבר השבת יותר מוקדם. ושנזכה להגיד בואי קלה, בואי קלה, בואי קלה, אז נמשיך עלינו ישמה יתרה שנאמר דידדה יא 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 אנחנו ברוך השם בפרשת בלק, אנחנו נתחיל מהמקרו ואז נרד למיקרו. הפרשנים מסבירים שאת חומש במדבר, החומש הרביעי, ניתן וצריך לחלק לשני חלקים. שני חלקים שמתבקשים גם ברמת הפשט, כן? החלק הראשון זה כמובן מפרק א' עד פרק י"ט, שזה במשפט אחד, תיאור קורות בני ישראל בשנה השנית לצאתם ממצרים, והחלק השני מפרק כ' עד הסיום, פרק למדבב, בשני מילים, שנת ה-40. עכשיו, הטעם לחלוקה הזו מבחינה היסטורית, כרונולוגית, זה יתחש בשנה השנית, זה בשנת ה-40, אבל למרות הדילוג על ה-38 שנים שדיברנו בשבוע שעבר, פרשת חוקת, מפרק י"ט לפרק כ', פרק י"ט זה עדיין בשנה השנית, פרק כ' זה כבר בשנת ה-40, עדיין ניתן לומר שחומש במדבר בנוי בצורה רציפה. ולכן, אם זה בצורה רציפה, צריך להציע טעם אחר לחלוקת הספר לשניים. ואתם לא חייבים להסכים, אבל אני צודק, סתם, לא חייבים להסכים. אבל אני חושב שאפשר לומר שעד לפרשת חוקת, אנחנו בעצם עוסקים בבירורים פנימיים בתוך מחנה ישראל. מה העניינו של דור המדבר, הבדיקות השונות שתכליתן, כשאת דיברנו לפני כמה שנים, לברר האם הדור הזה של יציאת מצרים ראוי להיכנס לארץ ישראל, במסגרת זו ברורים סביב תאוות, תאווה לבשר, חטא המרגלים, קורח ועדתו, הכל, זה ברורים בבית פנימה, בתוך הקודש, בתוך מחנה ישראל. בפרשת חוקת יש כבר סוגיות שמיוחדות לאו דווקא, נגיד ככה, יש סוגיות שמיוחדות דווקא לדור של ארץ ישראל. ולכן, בסוף הפרשה הזו, בסוף פרשת חוקת, כל המלחמה עם אוג וסיחון, מתחיל העיסוק שהוא בעצם רלוונטי רק לשנת 40, ומאז הוא מעסיק אותנו, מאז ועד היום. צריך לציין, וזה תהליך הבירור, לא בתוך הבית פנימה, בתוך עם ישראל, אלא הבירור בין ישראל לעמים. בהתחלה זה בא לידי ביטוי במלחמה, כמו שאמרתי, עם אוג וסיחון. בפרשה שלנו עם עמון, מואב ומדיין. וזה ימשיך עוד. נראה בפרשת מטות, וספר יהושע, ושופטים, ושמואל, ומלכים. וכן אל זו הדרך עד צהל, תשפ"ב 2022, אוקיי? הבירור הזה נמשך והולך. זה מעניין שבחומש בראשית, החומש הראשון, יש תהליך הפוך. כלומר, גם בחומש בראשית יש שני חלקים, אבל גם בחומש בראשית מתחילים קודם כל בירור בין ישראל לעמים, יציאת אברהם, לך לך מאור כשדים, היפרדות ישמעאל מיצחק ואברהם, היפרדות עשיו מיעקב ויצחק. כלומר, ורק אחר כך, אחרי הבירור בין ישראל לעמים, מגיע הבירור, אגב, הכואב יותר, בתוך הבית פנימה. אצל יעקב זה כבר ממש בתוך הבית פנימה. בירור פנימי בין בני לאה לבני רחל, אחרי זה מחנה ישראל, יוסף וכולי, יהודה, ראובן. השלב הראשון בחומש במדבר הוא פרטני בתוך המחנה של הקודש. וזה המהלך העיקרי של החומש מבחינת הכמות. אמרנו 19 פרקים, נכון? א' עד י"ט. ורק לאחר מכן מגיע השלב השני של יחסי ישראל ועמים, אבל גם את החלק הזה של ישראל ועמים מפרק כ' עד פרק עד סוף החומש, פרק למדבב, אפשר לחלק לשני חלקים. את החלק הראשון קראנו בשבת שעברה, פרשת חוקת, המלחמה עם אוג וסיחון, או סיחון ואוג יותר נכון, ובפרשה שלנו אנחנו נפגשים עם החלק השני של החטיבה השנייה, המלחמה עם מואב, עמון ומדיין. ויש הבדל מהותי, הבדל משמעותי מאוד בין מלחמת סיחון ואוג למלחמה עם מואב ומדיין בפרשתנו. מה ההבדל? הרי זה מלחמה וזו מלחמה, נכון? מה ההבדל? זה הבדל שהוא טכני, אבל הוא הבדל מאוד מאוד מהותי. המלחמה עם סיחון ואוג היא מלחמה גשמית. יש לה ביטויים טריטוריאליים. כלומר, מדובר במלחמה על שטח, על חלקי ארץ. עם ישראל ניצח את סיחון ואוג, ממילא הוא כובש את ארצם ומתיישב בה. נראה בהמשך, כן? 2.5 השבטים. אבל בפרשת בלק, פרשה שלנו, אנחנו מגיעים למאבק עמוק יותר, ממילא גם קשה יותר. אנחנו נחשפים לשלב הבא במאבק בין ישראל לעמים. לא מדובר פה במאבק במריבה טריטוריאלית על נחלה, על שטח ארץ, אלא יש פה מלחמה פנימית עמוקה, מלחמה על צביון, על הדרך של האנושות, על המעמד הרוחני שלה. כלומר, זה המאבק הרוחני עם אומות העולם. אגב, גם בימינו יש שני סוגי מאבקים. יש את המאבק לכאורה עם הפלסטינים, מאבק על טריטוריה, על נחלת הארץ, ארץ הקודש, מאבק גשמי על אדמות. ויש את המאבק אולי יותר רחב עם העולם המערבי, אולי אירופה כמייצגת שלו, BDS וכולי, ועל אידיאלים רוחניים. אילו אידיאלים יובילו את העולם? האם תיקון עולם במלכות שדי, כפי רצון עם ישראל, או תרבות מערבית טבועה ונהנתנית, שמאל פרוגרסיבי, כן, בעלת מוסר כפול משווע וכולי? לא נרחיב על זה כרגע, כי זה לא מענייננו, ואני גם לא מבין בזה יותר מדי. אוקיי? אבל במידה מסוימת שני המאבקים הללו, שני סוגי המאבקים הללו, נעוצים בבירור הראשוני של האומה העברית, עוד בחומש בראשית. אני כל פעם מחזיר אתכם אחורה, אבל יצחק וישמעאל, יעקב ועשיו. המאבק מול ישמעאל, אבי האומה הערבית, היא מאבק על טריטוריה. גרש העמזת בינה, קילו יירש בין העמזות, אם בניים, יצחק. המאבק מול עשיו זה לא על טריטוריה, זה מאבק על ברכות. יעקב ועשיו נאבקים על ירושה לא טריטוריאלית, ירושה רוחנית. וזה מאבק עד אחרית הימים, ועלו מושים ביער ציון לשפוט את הר עשיו, כדברי הנביא עובדיה. לכן פרשת בלק היא פרשה מאוד 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 חשובה. אנחנו מבינים שיש לנו לא רק אויבים גשמיים, אלא גם ובעיקר אויבים רוחניים. אויבים של מאבק אידיאלי. יש ברכות ויש כללות, והכוח של הברכות והכללות הוא לא פחות עוצמתי, ואולי אפילו יותר מטנקים ומטוסים והגנה אווירית. האויב הרוחני לא נופל באימתו וביכולתו מהאויב הגשמי. גם האויב הרוחני מפיל, ואני אומר זה בהווה, גם האויב הרוחני מפיל בנו חללים, ולעיתים זה חמור יותר, כי אנחנו בכלל לא יודעים שהם חללים, כי הם לא בהר הרצל. יכול להיות שהם הולכים על שתיים עדיין, אבל הם חללים, חללים רוחניים. אז אני רוצה לחדד שתי נקודות מרכזיות בהבדלים בין המאבק הגשמי למאבק הרוחני. המאבק הגשמי הוא מאוד מוחלט, הוא בדרך כלל מסתיים בהכרעה. איך אמר יוליוס קיסר? ויני וידי ויצ'י, שזה בעברית, באתי, ראיתי, כבשתי או ניצחתי, אבל היינו אך, כאילו אם כבשתי אז ניצחתי. הבירור הרוחני הוא לא ויני וידי ויצ'י, כמו שאנשים חושבים. שים אותו בישיבה במכינה, יהיה דוס, גזור לו את הקוקו, שים לו ציצית, יאללה, הובא לציון גול. זה לא עובד ככה. הבירור הרוחני הוא בירור הרבה הרבה יותר איטי. לאורך ציר הזמן, עד שיבוא לציון גואל. הבדל נוסף הוא שבמאבק גשמי צריכים שניים לטנגו. ציר שיהיה יריב חיצוני. אבל מאבק רוחני יכול להיות גם מתרחש בתוך הלב ופנימה. כל עוד בלב. פנימה. יכול גם מתרחש בפנים. אני מול עצמי או אני מול הנפש האלוקית, נפש בהמית, כאילו. לחלל שבת או לחלל שבת. להימנע מהנחת תפילין או להניח תפילין. סתם, דוגמאות בקטנה, יש דוגמאות יותר עמוקות מזה, אוקיי? כי מבחינה רוחנית, גם מהות של היעדר רוחני, פנימי ולא רק מעשי, יכולה להתאפס כחטא. ואחרי כל ההקדמות, אני רוצה בדיוק להרחיב בנקודה הזו. אבי גאולה לעולם, וזה רעיון ששמעתי בשם הרב אילאי אופרן, שליטה הרבה של קבוצת יבנה. בוא נהיה מקור א', תחילת הפרשה יחסית, אנחנו אחרי הסגה של הדו שיח בין השם לקדוש ברוך הוא, כן ללכת, לא ללכת, ויקום בלעם בבוקר, ויחבוש את אתונו, וילך עם שרי מואב, ויחרף אלוהים כהולך ובתייצב מלאך אדוני בדרך לשטן לו, והוא רכב על אתונו ושני נערב עמו. אתם מכירים את הסיפור, האתון רואה, בלעם לא רואה, אני מדלג. ויגל אדוני את עיני בלעם, וירא את מלאך אדוני ניצב בדרך, וחרבו שלופה בידו, ויקוד וישתחו לאפיו. ויאמר אליו מלאך אדוני, על מה הכית את אתונך? זה שלוש רגלים. הנה אנוכי יצאתי לשטן, כי ירת הדרך לנגדי. ותיראני האתון ותת לפניי שלוש רגלים, אולי נתתה מפניי, כי אתה גם אותך הרגתי ואותה החייתי. בלעם עושה תשובה, ויאמר בלעם אל מלאך אדוני, חטאתי כי לא ידעתי, כי אתה ניצב לקראתי בדרך, ואתה אם רע בעיניך אשובה לי. יש בדיחה מוכרת של מדריכי טיולים שמסבירים לתיירים שמבקרים בארץ, מקבלים אותם בנתב"ג, אומרים, תקשיבו, בארץ ישראל, הרמזורים בארץ הקודש, זה המקום היחיד בעולם בו מהירות הכל גבוהה יותר ממהירות האור. אוקיי? עוד לפני שהרמזור מתחלף לירוק, כבר צופרים לו, נו, נו, נו. זה פשט, זה לא חידוש, כן? בתרבות הנהיגה המקומית, מנהג המקום, מה שנקרא, אני מלמד זכות, מנהג המקום, בסדר? מכונית שלא היה לה מפעל לה את החוצפה, כאילו שיעזה לעצור, או לא עלינו גבד לנסוע כמו שכתוב בחוק, להעט כדי לשמור על החוק, אז בסבירות גבוהה כמנהג המקום, היא תזכה לאיזושהי צפירה כוללית ממושכת, יש הנוהגים להחמיר, ולהוסיף גם תנועות ידיים, וזה, וככה, וככה, או יש כאלה שמחמיר לפתוח את החלון, ולהגיד לו מה הם חושבים על הייחוס של הנהג או הנהגת, זכות אבותיו ואימותיו וכולי. כל אחד כמנהגו, אני לא זה. ומה לעשות? לפעמים מתברר, כך שמעתי, יש לי חבר שאמר לי, שאחרי שהוא צפר ופתח את החלון ועשה כל מיני תנועות מסוימות או אחרות, דרמטיות יותר או פחות, התברר שפשוט יש בור בכביש, או יש לפני זה רכב עם וינקרים שעשה תאונה, או סתם זקן שחוצה את הכביש ולוקח לו זמן, כי הוא לא צעיר. מוכר על הרכב? קורה. כלומר, מתברר למפרע שהעצירה של הרכב לפניי, של אותו חצוף, היא לגיטימית. אגב, שרכב סתם יעט או יעצור באמצע בלי שום סיבה, זה די נדיר, נכון? עכשיו, הסיבה העיקרית שאותו נהג שצופר מאחורה בחוסר סבלנות היא שלמרות שדה הראייה המוגבל שלו ולמרות שברור לו שהוא לא יודע מה קורה לפניו, למה? כי הוא לא נמצא שם, הוא אומר, לא, לא יעלה על הדעת. זה לא ייתכן שהנהג לפניי רואה משהו שאני לא רואה ולא מודע עליו, נכון? כלומר, הנהג הזה בטח חושב שאם הוא בעצמו לא רואה סיבה לעת או לעצור, אז מן הסתם אין באמת סיבה כזו, אז מה נסגר איתו? מה נכנס לו בראש? ומכאן הדרך קצרה לפתרון אלים יותר או פחות, בצורת תנועות ידיים, כללות, ייחוס ושאר מרין בישים. וזה מה שקורה בפרשה שלנו. התורה כידוע היא לא ספר סיפורים, אף על פי שיש בה אחלה סיפורים. התורה כמו היא גם לא ספר היסטוריה, אף על פי שיש בה ריבוי נתונים היסטוריים שיכולים ללמד אותנו בצורה דברים מאוד חשובים. תורה, כפי שומע רבי, מלובה בצורת המגן עלינו, תורה זה קודם כל מלשון הוראה. כלומר, היא מורה לנו איך לחיות, איך לפעול ולהגיב. רמז, לא לצפור באגרסיביות סתם, אוקיי? ובמקרה שלנו, היא מורה לנו איך לנהוג, כפשוטו וכמשמעו. אז איפה יש בפרשה שלנו מקרה שבו הבחור במיצובישי צופר, 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 ופותח חלון ומרביץ לטרנטה שלפניו? אז בפרשה שלנו בלק הוא הנהג, והוא לא מסתפק בצפירה או בכללה עסיסית על הייחוס של הנהג שלפניו, זה מידרדר מהר מאוד לאלימות פיזית. כן? ובלעם מכה את אתונו שלוש פעמים, שוב ושוב ושוב, וכל זה רק בגלל שהוא לא העלה על הדעת איך יכול להיות שהיא עצרה בגלל שהיא ראתה משהו שהוא לא רואה. ורק אחרי ויגל השם את עיניו, שם הוויה, רק אחרי שהקדוש ברוך הוא מגלה לעיניו את המלאך שחוסם לו את הדרך, אז למה לא אמרת? צריך להגיד, עצרתי. שמתי וינקרים, מה, אתה לא רואה? שמתי משולש, אתה לא רואה? רק אז בלעם מבין את הטעות שלו. ממש כמו רגע אחרי שאתה רואה שאתה עוקף אותו באגרסיביות, זה פתאום, זקן עדיין חוטט את הכביש, או שיש בור, או הייתה תאונה, אז פתאום מתברר למפרע, הסיבה כל כך מוצדקת, על פי החוק, להיעט או לעצור, ושזה היה הכרחי מבחינת הנהג שלפניך. ויאמר בלעם אל מלאך אדוני, חטאתי כי לא ידעתי, כי אתה ניצל בגדי בדרך, מה, לא ראיתי, מה אתה רוצה? עכשיו, ההודעה של בלעם בטעות היא מאורה יחסית נדיר. בוא נאמר ככה, אוקיי? אני לא יודע אם כל הנהגים, אחרי שעשו תנועות ידיים וכולי, ככה מודים בטעות. יש פה אדם שנהג, כפי שנהג, כפשוטו, רק בגלל שהוא לא ראה את התמונה בכללותה. רק בגלל שהתמונה המלאה לא נחשפה, הוא לא היה משוקף אליה. נשים לב שראייה חלקית של התמונה וההשלכות השליליות של אותה ראייה חלקית הן מוטיב חוזר בפרשת בלק. כאשר בלק רוצה לגרום לבלעם לקנות את ישראל, הוא מבקש להראות לו תמונה חלקית בלבד, זה לא לפניכם, ואומר עליו בלק, לך להיתי אל מקום אחר, אשר תראינו משם, אפס קצה הוא תראה, וכל לא תראה, וקוב נולי משם. כלומר, אתה רוצה לקלל, אז אפס קצה הוא תראה, אבל לא תראה את כולו. זוהי דרכם של אנשים עם עין הרע, של אנשים שממהרים לשפוט ולקלל ולסנן ולקטלג. בדרך כלל התמונה השלמה המלאה היא יחסית סטטיסטית די מאוזנת, היא די מרוסנת, נכון? עולם כמנהגו נוהג. הרצון לקלל, לדחוף, לצפור, לדון לקו חובה, שיפוטיות שלילית במהירות, בדרך כלל מעבר את העין וגורם לה מתבונן מן הצד לראות רק את אפס קצהו, אבל כולו לא תראה. ועד קובנו לי משם. גם מבחינה אופטית, מי שלמד אופטיקה בשורי פיזיקה, גם מבחינה אופטית הדברים מדויקים. התורה מספרת לנו פרט שלכאורה השולי שבלעם היה עיוור בעין אחת. נכון? הוא רק בעין אחת. מה ההבדל בין אדם שרואה בין עין אחת לעין שנייה? ההבדל הוא לא בהכרח בגודל טווח הראייה, אלא גם באיכותה. מי שרואה בשתי עיניו יכול לראות לא רק את האורך ואת הרוחב, אלא גם ובעיקר את העומק, מה שמכונה בשפה המקצועית ראייה תלת מימדית. מי שרואה רק בעין אחת לא מסוגל לראות דברים עמוקים, פשוטו כמשמעו. הוא לא מסוגל להבחין בתהליכי עומק. לכן אין דבר כזה עיניים רעות, יש רק עין הרע. למי יש עין הרע? כי רק שיש רק עין אחת, אתה תתמקד ברע, כי אין לה, יש לה חוסר יכולת לראות את התמונה השלמה, כלומר, חוסר יכולת לראות את ההקשר הרחב והעמוק של הדברים, שמאפשר לדון לקו זכות. הסיבה העיקרית, אני חותם על זה אף פי שאני לא מכיר את כל הסיבות העיקריות. אבל הסיבה, ואני בטח לא מכיר את רוב אירועי האלימות בעולם, אבל הסיבה העיקרית לרוב אירועי האלימות בעולם היא חוסר היכולת, סלש, חוסר הנכונות, להבין את נקודת המבט של הזולת ולהפנים שהעולם נראה אחרת בעיניו. כפי שיהודית רביץ שרה את מילותיו של ינקל'ה רוטבליט, דברים שרואים מכאן, אני לא אשאיר את הניגון כרגע, אבל דברים שרואים מכאן, לא רואים מישה, נכון? זה אומר שייתכן שאדם שמולי מתנהג כפי שהוא מתנהג, לא מתוך רוע לב, לא בגלל שהוא טמבל, לא בגלל שהוא אהבל, לא בגלל שהוא רשע, אלא בגלל שהוא פשוט רואה את המציאות שמנקודת המבט שלי אני לא יכול לראות אותה. מי שעוסק בחינוך, ואתה מכיר את המשפט הזה, אין ילד רע, יש ילד שרע לו. עכשיו צריך להבין ממה, למה רע לו. גילוי, אמפתיה, הניסיון להיכנס לנעליו של האחר, של הזולת, ולראות את העולם גם את המבט של הזולת, בדרך כלל זה תיקון לרוב הפעולות הכוחניות עלי אדמות. אנחנו תמיד נוטים להקשיח עמדות, לצופף שורות כדי להתקדם מהר יותר, חזק יותר. בדרך כלל זה לא נכון, ובדרך כלל זה גם לא יעיל. אני מאוד מאוד אוהב לשחות. לפני כמה זמן עשיתי קורס שחייה, מתקדם יותר, מקצועי יותר. ולכאורה בשחייה, יכול, לא משנה עכשיו אם אני שוחה ככה, או שוחה חתירה, או פרפר, או גם, זה לא משנה. בשחייה אני נלחם במים, המים יותר צפופים מהאוויר, בצורה משמעותית, נכון? אוקיי? יש יותר התנגדות. אז אני מנסה לעבור דרך המים למרות ההתנגדות. עכשיו, מה השכל אומר? ככל שאני אפעיל יותר כוח, כך אני אנצח את המים. כלומר, אוכל לשבור את הקיר, להגיע ליד, אני יכול לדחוף אותם ולקדם את עצמי. אבל בקורס הייתי צריך לשנות את הדיסק, ובלימוד איתי והפנמה הפנימית עוד יותר, הייתי צריך להבין גם בשכל, שככל שאני אלמד להרפות יותר, כלומר פחות להתנגד למים, אז כמים הפנים לפנים, כך למים תהיה פחות התנגדות אליי. ולמרבה הפלא, אני אגיע יותר מהר ליד, וגם הרבה פחות מאמץ. כאילו, אולי ב-25 מטר אני אגיע יותר מהר. אני רוצה לשחות קילומטר, אני כל פעם מתנגד, יחי בהתנגדות, אני אשפוך מנוע. ואם אני לומד לזרום עם המים, כמו שאומר דוד המלך, בתהילים פרק מ"ו, הרפו, ודעו. עושה פה איזשהו רווח לניגון, ואז נו, איזה ניגון מתאים לנו? יש רעיון, משהו? לניגון של הרפיה, שהוא לא ארוך מדי. נעשה איזשהו ניגון של הרפיה, גם אם הוא ארוך. da 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 ya 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 ba 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 Yeah. הכוחנות, הדורסנות, מתחילה תמיד מכך שהאדם משוכנע שהוא תמיד רואה את התמונה השלמה והמלאה, ולא ייתכן שמנקודת המבט של הזולת, התמונה נראית קצת אחרת. כלומר, האלימות מתחילה מהנחת היסוד שאני נביא, והזולת הוא חמור. או בלשונו של בלעם, חטאתי, אבל חטאתי כי לא ידעתי. שמחה בונה מפשיסחה מסביר, בשם ספר חסידים, שעצם היא הידיעה, היא למעשה החטא בעצמו. כלומר, חטאתי בזה שלא ידעתי. זה החטא שלי. זה שלא ידעתי, זה החטא. או בלשון החוק המודרני, שתרגם את הביטוי הלטיני, אי ידיעת החוק אינה פותרת מן העונש. עכשיו, מאחר ורובנו, אני מקווה, לא בדיוק עסוקים בכללות וברכות ביום יום שלנו, אנחנו לא מתפרנסים מלקלל. אנחנו צריכים ללמוד מהפרשה שלנו מהי החשיבות של היכולת להשתדל ולראות בכל דבר את התמונה המלאה. ואם אנחנו לא חשופים לתמונה המלאה, אז צריך להתעזר בסבלנות וכביכול לא לצפור, לא לצעוק, לא לקלל, לא לשפוט ולא להכריע, עד שנהיה חשופים לתמונה המלאה במלוא הדרה. אחד הסיפורים החביבים עליי, שכבר אני זוכר לספר אותו, אבל שמעתי אותו ממנו כמה פעמים, אינו דומה משמע סיפור 101 פעמים, לעוד יותר פעמים, אוקיי? שהיה ידוע שרבה גדול מקרלין, בא לקייך סוף, שאנחנו מקפידים ככה להתחבר לפשוט שבוע דרך הניגון המיוחד שלו, היה מסתגר בבית הכנסת בקרלין, לשיר שיר השירים, משך שעה ארוכה עם כוונות וייחודים והשתפכות הנפש, והיה ידוע שלא יעזור כלום, אף אחד לא נכנס. לא הבנים, לא המקורבים, המקומבנים, הגבויים, המזכירים, כל המקורבים, הבוחשים בצד, לא. ומה לעשות? ריבחנו משיבוש, הגיע במיוחד ממשיבוש לקרלין, תחילת נסיעה, מאוקראינה לקרלין, זה בליטה. ואמרו לו, אין אפשרות. הוא נכנס בפנים, נועל, וזהו. ריבחנו משיבוש היה חכם, אחרי שחריס, התחבא. בתוך החדר מעילים, כולם יצאו, הוא נשאר בפנים. אחרי חצות יום, רב אהרון חוזר בגדי לבן, כולו רטוב, הזקן נוטש מים מהמקווה, פותח מגילת קלף, מתחיל לשם ייחוד, ועם דבקות, ראודה דליבה. שיר השירים אשר לשלמה, ישקני מנשיקות פיהו, כי טובים דודיך, כל אחד, נפשי יצאה בדבר, כפשוטו. גדודים, רבבות, מלאכים, מימין, משמאל, מקיפים אותו, רוקדים אותו, וברוך, מבין ככה, מציץ בין החרקים, וכולו דבקות, ובכל שני מחזיק מעמד, ופתאום, ריח מסריח, הדלת נפרצת, כל המלאכים בורחים, ונכנס ישק, הרפתן של קרלין, כולו עם המגפיים של הרפת, והריח, שהוא לא בדיוק של נער הפרסמון, נקרא לזה ככה, מהרפת, והוא אומר לו, נוגע ככה עם הידיים המגושמות, רב אהרון, רב אהרון! אמר לו, וו, מה קרה? אמר לו, אל תשאל! הפרה ממליטה, ויש בעיה בלידה, והיא מתאמות, פרנסה, וזה, מה לעשות? הוא אומר לו, אל תדאג, ישק. תגיד את המזמור הזה בתהילים, ואני אכוון ככה. עד קבלת שבת הודיע לי שהכל בסדר, ושלום ליולדת, לממליטה, שלום לעגלה, הכל בסדר, אל תדאג, שם יעזור. ישק מבסוט. יוצא החוצה, סוגר את הדלת, נצא לקוט הלכלוכים קצת, ויוצא. ורב אהרון ממשיך, כל דודי דופק, פתחי לי, אחותי רעייתי. חלק מהמלאכים חזרו, חלק לא, זה לא היה אותו דבר כבר. הרי בסמים, טוב, הסתיים, אומר את הריבונו של עולם, יהי רצון, אשר קרינו ולמדנו, שהוא קודש קודש. שערי זה, שערי זה, כן. ו... רב אהרון משיבוש יוצא החוצה. אמר לו, רבעון, מה היה פה? מה קרה? אמר לו, תהיית פה? אבל אסור. הייתי. זכות אבות. מה זה צריך להיות? איך נתת לו? צריך לגרש אותו, תמסע למלאכים. אומר לו, רבעון, רב מרוך ממז'י בורוז', זה מה שאתה ראית. אתה יודע מה, אני ראיתי? אמר לו, מה ראית? אני ראיתי יהודי שכבר נמצא פה הרבה שנים בעיירה ומעולם לא ניגש אליי. אתה יודע למה? כי לא היה לו סיבה לגשת אליי, הוא לא מבין את התורות שלי. והוא רצה להיות איתי בקשר ולא מתה תירוץ, וסוף סוף אחרי כמה שנים היה לו קושי עם הפרה, אז הוא אמר, אוי, יש לי סיבה לבוא לרבה. אז שאני אזרוק אותו? שאני אדחה אותו מפניי עד שהוא מחכה למצוא איזשהו קשר איתי? מה פתאום? אפשר לקחת את הסיפור הזה, כמו שהסברנו, ביחסים אדם לחברו, אבל אפשר לקחת את הסיפור הזה גם ביחס של בן אדם למקום, לא פחות חשוב. לפעמים שיש לנו קושי, אנחנו כועסים, אנחנו אולי אפילו צופרים, אולי אפילו סוג של מרביצים לאתון, אבל כל זה נובע מהיעדר היכולת שלנו להעמיק מבט. שתי עיניים כזכור מאפשרות לנו מבט של עומק, תלת מימד. אנחנו לא יודעים מה שהקדוש ברוך הוא יודע. ולמה הוא בחור לעשות כך ולא אחרת? אם היינו רואים את התמונה המלאה, לאור המבט התכליתי שלא התברך, שלגביו הרי ודאי סוף מעשה במחשבה תחילה, לו היינו יודעים מה מסתתר מאחורי התמונה החלקית של הקושי, של הכאב, מה מסתתר מאחורי, מה מתחבא, מאחורי השאלה של הרפתן, לצורך העניין, אז לא היינו כועסים, לא היינו צופרים, ובטח שלא היינו מרביצים לאתון על הופעתיה השונות בחיים שלנו, כל אחד והאתון שלו. חטאתי, וכל זה רק בגלל שמה? בגלל שלא ידעתי. לא ידעתי, כי אני מסתכל על המציאות כל הזמן, אני כותב מבט המטומצמת שלי, וזה רמוז בספר של הפסוק. ויום מבינם על מלאך אדוני, חטאתי כי לא ידעתי, כי אתה ניצב לקראתי בדרך. ואתה אמרה בעיניך, אשוב עלי. אם תרצה, אני אשוב לי. כל נקודת מבטו של בלעם, זה הפוזיציה המוגבלת שלו. ועכשיו אני רוצה להציע נקודת מבט אחרת על עניין חטאתי כי לא ידעתי. הרי עד עכשיו כל מה שדיברנו לא בהכרח שייך לאמונה. לא שייך למבט האמוני של האדם הדתי. אלא להיבט של ניסיון חיים, חינוך, התנהגות בסיסית בין אדם לחברו, בין אדם לסביבתו. ובואו נתחיל עם האידיאל, כפי שכותב מרן הרב זצ"ל בעולת ראייה. עולת ראייה על ברכות השחר, שעשה לי כל צורכי. כשאדם מרגיש את עצמו עומד במהותו, בחייו, יודע הוא ברור שכל מה שהוא צריך לטובתו, עשה לו השם מטבח מחיי החיים, יוצרם ומחלקלם. כל מה שאני צריך באמת, השם סידר לי כבר. אין הבדל כלל בין החסרונות ובין היתרונות. כן, מידת ההשתוות של הבעל שם טוב הקדוש. כולם הם צרכיו של האדם, וכל הדרוש לו באמת למגמת תכלית טובתו האמיתית, נעשה ונשלם בחמלת אב הרחמים. עיקר ההכרה של ההודעת הטובה במילוי ספק החיים הוא, או סיפוק החיים הוא, שאנו יודעים שכל צרכינו עשויים מהם מצויים במציאות, ועל פי ההטבה של המעשים והתעלות המוסר והקדושה, היו גם כן מצויים לנו ומוגעים, איזה ביטוי יפה, כלומר מגיעים לידינו בצורה סבילה, ומוגעים לידינו באופן מספיק וקל. כי רק על ידי מה שהרעותי את מעשיי, קיפחתי את פרנסתי. כי זה דגמה בקידושים. ואז על פי התיקון המוסרי שיש על ידי המחסור בשבט העוני, הרי זה גם כן בכלל מילוי הצרכים. אבל על כל אלה מאיר הרעיון שהתודעה יוצאת מקרב הנשמה היא על העושר הגדול שברחמי יוצר וחמלתו על יצור, שבמציאות ההכנה שבבריאה כבר הכין ועשה כל מה שאנחנו צריכים לו, בין בעניינים הנוגעים להשלמה החומרית שלנו, בין בעניינים הנוגעים להשלמתנו הרוחנית, על פי אותה המידה העליונה ידועה לחוכמה הטהורה המתגלה בחסד עליון בהנהגת היצור כולו, שכל יחיד מברך על זה בלב נבון שעשה לי כל צורכי. איזה בסה כבר בירכתי הבוקר. צריך לשמוע את זה לפני ברכות השחר, ואז לקרוא את זה, אה? במקום אחר מסביר הבעל שם טוב הקדוש, מה קורה כאשר האדם לא רואה את הקדוש ברוך הוא בכל דרכיו, שהוא לא מרגיש שהוא עושה לו כל צרכיו. מה קורה בעצם כאשר האדם הוא במצב של חטאתי בגלל שלא ידעתי. תולדות יעקב יוסף, פרשת וישלח עוד ת. ונראה לי דשמעתי ממורי, כן, הבעל שם טוב קדש ביור השס, לא גלו ישראל עד שכפרו בשם ובדוד וכו'. כן, זה זוהר התרומה, זה לא בשס. וביור שס אין בין עולם הזה לימות המשיח אלא שיעבוד מלכויות בלבד. זה אמרו בשס, זה הגמרא בערכין. מי שעברו עליו 40 יום בלא איסורין, קיבל עולמו. אדם, עברו עליו 40 יום בלי איסורין, שמע מנה, הוא כבר קיבל את גן עדן שלו, על חשבון הגן עדן בעולם האמת. שואלת הגמרא, איך ידע מאיסורין? מה זה איסורין? לא עלינו סרטן מדרגה 4 מפושט בכל הגוף? חובות ונושים לא עלינו? בדידות הנפש או הגוף? מה זה איסורין? אומרת הגמרא משהו מוזר, לכאורה. המושיט ידו לארנק שלו. ונגיד את ההמשך, ובמקום להוציא 30 אגורות, יצא לו 20 אגורות, בשביל להשים לבזוקה. אז צריך עכשיו שוב להכניס את היד ולהוציא עוד 10 אגורות. או אדם שבא לפתוח את הדלת של הבית, במקום המפתח של הבית, יצא לו מפתח של העבודה. איזה בסה, מכירים את זה? איזה צור, רגע, זה, זה, זה. כשהוא מגיע לחנייה, רגע, איפה האוטו? איפה האוטו? הנה האוטו פה, שורה שנייה, ולוקח את האוטו. זה איסורים! אומרת הגמרא, איך ידע מאיסורים? וחיסל, והקשב, הלא אין איסורים בלא אבון. וחיסל כדעתך שזה נחשב בכפרת אבון? כי צדיק באמונתו יחיה. אומר הבעל שם טוב בקדוש, אני חושב שראיתי פעם ראשונה את הקטע הזה, בדברי אדמו"ר מקומרנה, נעשה לי וואו. ראיתי טוב, אני עם הקומרנר, זהו. זה פסקה שקומרנה בנתי מצוותיך מביא אותו. אומר ככה הבעל שם טוב בקדוש. להיות עם הקומרנר זאת עם הבעל שם טוב, כן שתבינו. כי המאמין בהשגחה פרטית של השם יתברך, ויודע בו, כי כל מאורעות של האדם הוא ממנו יתברך, אין דבר קטן או גדול. הכל בדין אדנות, דינה דמלכותה, כן, דינה דמלכותה, דינה, דמלכות שמיה. והוא לסיבת חטאו. הסיבה שיצא ל-20 אגורות, 30 אגורות, הסיבה שאני לא מוציא את המפתח המתאים עכשיו מתוך הצרור, הסיבה שאני לא זוכר איפה החניה, שזה הכל בקטנה, נכון? בקטנה זה בגלל החטאים, זה בגלל משהו שלא מגיע לי. אז מה אני עושה? אני עושה תשובה. ומיד נתחרט ומלא חרדה ופחד השם, מיד מוחלים לו, מאחר שהוא מאמין וחוזר בו, מדבק מחשבתו בו יתברך, לכך גם המושיט יד וכו', ולא יצא לו מה שהוא רוצה, אחר שהוא מאמין שזה לסיבת חטאו מתחרט, נחשב לכפרת אבון. הייתי לומד עם החברותא שלי, החברותא שלי, וכל פעם היינו עושים לימודים בכולל, בחינות לרבנות, והם מחכים לנו קבצים, עד היום זוכרים. שמ"א, שמ"ב, ביורדיה, נמחק לנו, אחרי שעבדנו כמה שעות, כמה ימים, נסכם אותו נמחק. אני והטכנופוביה, כן, הדיסלקציה הטכנולוגית שלי. וכל פעם קבצים נעלם, למדתי את הפסקה, אמרתי, אוטוי, נתקע לי משהו, הלך קובץ. עושה תשובה. כפרת הבנות, אשמנו, בגנו, גזלנו, אני לא יודע מה עשיתי, אבל זה כפרת הבנות וזה. ומאז הפסיקו להימחק דברים, ברוך השם. דברים אחרים, אבל ברוך השם, אוקיי? ועל דרך השלילה, וכשאינו מאמין זה, שהכל בהשגחה פרטית ממנו יתברך, רק יאמר, כוחי ועוצם עמדי, אסלית החיל הזה, זה נקרא כופר בהשם יתברך, ובבחינת דוד הנ"ל. כי כופר בדין מלכות, אדנות. רק מלכות הוא מכוסה ומשועבד אל הקליפה, המחסה ומסתיר עניינו, ענייני השגחתו יתברך מבני אדם. ולעתיד בימות המשיח, אשר את רוח הטומאה יעביר מן הארץ, אז יתגלה השגחתו יתברך בפרטי פרטות. למה אתו נצרה ולמה לא המשיכה? הכל נבין אז למפרע. ובזה יובן לו גלו ישראל השקפו בקדוש ברוך הוא במלכות בדוד, וזהו שבין עולם הזה לימות המשיח יש שיעבוד מלכויות, לא שיעבוד המלכויות אמריקה, רוסיה, סין, שיעבוד מלכות, ספירת המלכות. כבוד קדושת הקומרנר הקדוש מצטט הרבה פעמים את הדברי התורה יעקב בסבא שם הבאתי בקדוש, ובמקור אחר, בסוף חומש הפירוש של התורה היכל הברכה, הוא מוסיף על דבריו, שימו לב מקור ד' לקט תמרי פנינים, זה סוף הפירוש על חומש דברים. ובזה לא גלו ישראל בייסורין קשים כל כך, ובגלוי עד שכפרו במלכות בית דוד בהשגחה פרטית. ולזה לא היה אפשר להיפרע מהם בדברים קלים, והוא צריך לייסרם בייסורים קשים מחמנה לצלן, למראה כוונם. וזהו, אין בין עולם הזה לימות המשיח אלא שיעבוד מלכות, שיתבער רוח התומה, מלכות הרישה, קליפת נוגה, המסתיר ענייני השגחה, ואז יתגלה ונגלה כבוד השם, מנוגה נעשה כבוד השם, כן, תסתכלו בהערה אחת, שנוגה זה בגימטריה 58, שזה כבוד הוויה, כבוד י' כבב כ-58. נוגה ראשי תיבות, נולד גואל האחרון. ויראו הכל שהכל בהשגחה פרטית, על כל פרט ופרט ועל כל התנועה. אנחנו צריכים לחיות בהשגחה פרטית. כלומר, אם אני לא אבין את הרמז מהעשר אגורות או מהמפתח שהתחלף לי, או המשפט שלא יצא לי עכשיו, אז צריך משהו יותר דרמטי, ויותר דרמטי, עד שבסוף אני אבין שקדוש ברוך הוא. אני בא לך בטוב, קבן את זה, נכון? כן, אני בא לך בטוב. שולחים לך שליחים, תבין. תבין בקל. ואם תבין את הרמז אחרי 10 אגורות, לא צריך לקבל דוח על סך, כן? 260 שקלים, 10 פעמים שם הוויה, לפרנס את הרשות המוניציפלית שבה חנית באדום לבן ולא בכחול לבן, או בכחול לבן, אבל לא כרטיס תושב, אין מדבקת תושב. חבר, קרא לו, אוקיי? חבל. ואם זה ב-260, תעצור פה, תעשה תשובה, וזה לא יגיע לכנסת גדולים יותר. ולכן, לחיות בהשגחה פרטית, זה לא איזושהי ידיעה אמורפית. מדובר כאן בהנחיה מעשית שטובעת מאיתנו תביעה גדולה. דיר בלק, שלא נגיע למצב חטאתי כי לא ידעתי. כלומר, שקורה לנו משהו, צריך להתבונן, להעמיק, לנסות להבין מה קורה פה. ועל פי המבט הפנימי, זה היה חטאו של בלעם, אבל ממילא זה לא היה רק החטא ששייך לבלעם, הרוכב על אתונו ומלאך עושה מדרכו. כולנו עלולים להיכשל בחטא הזה, של אי הידיעה, חטאתי, כי לא ידעתי כל הזמן. המשנה בפרקי אבות היא משווה בין אברהם, אבינו לבלעם, גם רש"י לפרשתנו עומד על הזיקה הלשונית, ויחבוש את חמורו, את אתונו, וישכם, וישכם. לא, יש הרבה, הרבה דימויים. הרבה הקבלות בין העקדה לבלעם. אני חושב שבנידון דנן אברהם אבינו הוא דמות מופת שמקיימת את החיוב להתבונן במציאות. רגע, למה השמש זורחת? אז השמש זה אלוקי. לא, היא שוקעת, אז עכשיו הירח. עכשיו, שמע מינה, יש מנהיג לבירה הזאת. כלומר, מכוח ההתבוננות שלו, הוא הגיע לאמונה בקדוש ברוך הוא. אבל גם, תיחס לסיפור שהוא שיא השיאים של האמונה, עקדת יצחק, אברהם אבינו הולך בשלושה ימים, לאן הוא הולך? הוא לא יודע. אל המקום? אל המקום, מה שאמר לו האלוהים, נכון? ביום השלישי, וירא את המקום מרחוק. אומר רש"י, ראה ענן קשור על ההר. ואז הוא פונה לנעריו, אתם רואים משהו על הר המוריה? לא. מה אומר להם? שבו לכם פה עם החמור, עם הדומה לחמור, אתם שייכים לחומריות, לחומר, אתם לא אומרים להיות בהר השם. מה? בגלל שהם לא זכו לרוח הקודש שאומרת להם שזה ההר, אז הם שבו לכם פה עם החמור? אלא מה העניין? הרי השם לא אמר לו, אברהם, זה ההר. מה הוא שלח לו? ענן קשור על הר, קנה הרבה עננים, ועוד ענן. אבל אברהם התבונן, אמר, לא, זה לא עוד ענן, השם מדבר איתי. זה ענן דווקא על ההר, סימן שזה המקום. מה, מעל קריית ארבע אין עננים? באל ערוב, כן? אל-פוואר, בית פג'אר, צומת הגוש, אפרת צפון, בסדר? צומת המנהרות, חסם המנהרות, הכל עבר שם, אותו ציר. אין שם עננים? יש עננים. אבל לא, אברהם מתבונן במציאות, הוא אמר, לא, אבל זה ענן שאומר לי. אז הוא אומר, אתם רואים את הענן הזה? סתם ענן, זה לא רציני. תחשבו לכם פה עם החמור. אתם לא מתבוננים במציאות. אין פה גילוי רוח הקודש. יש פה גילוי השם מתוך הגשמיות. הוא התבונן בטבע הגשמי שמתגלה אליו, ומתוך זה יודע לכוון לדעת עליון. ובגלל שהם לא ידעו לכוון, ישבו לכם פה עם החמור, שמע מינה, אתם לא מתאימים לבוא להר השם. בלעם לא ידע לעשות, תסתכלו את החזקוני, מקור ה'. חטאתי כי לא ידעתי, כי במקום אשר חטאתי, על אשר לא ידעתי, ולא נתתי לב להבין מדוע לא הצליחה דרכי. לא תגידו בעל שם טוב חסידות. חזקוני, מלבים, פרשני הפשט. חטאתי כי לא ידעתי. רוצה לומר, חטאתי בזה, במה שלא ידעתי, כי אתה ניסה בקטי בדרך. שאם הייתי משים לב בדבר, היה לי להרגיש שיש איזו סיבה שעקבה את האתון מדרכה. והייתי מתבודד. הייתי מתבודד. עד שהייתי יודע שמלאך ניצב בדרך. אומר המלבים, אז הייתי, רגע, למה? למה יש פקק בדרך? כאילו, אבל אם ממהר, יש לי... נשלחתי לקנות גבינה צהובה במכולת. אין במכולת. הלכתי לסופר, אין בסופר. תיסע עכשיו לסופר הרחוק יותר. בקטנה, זה בעיר, זה לא עותניאל. כל בסדר. אוקיי? רגע, למה? 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 מה שם אומר לי? וזה מופיע בפשט, ככה השם העיר את עיניי, הייתי גם באיזה אחד הספרים, את הנקודה הזו. ספר שמואל א', סיפור ההמלכה של שאול. אתם מכירים, אני לא אקרא את הכל. ויש מבנימין, הוא שמו קיש, בן אביאל, בן צרור, בן בכורת, בן וכו' וכו' וכו'. ולא היוון, הוא שמו שאול, בחור וטוב, ואין שמבני ישראל טוב ממנו, משכמו ומעלה וכו'. והתובדנה התנות לקיש אפי שאול, ואז אומר קיש לשאול, יאללה, יאללה, קדימה, קח את הנער, ומה תעשה? תחפש את האתונות, מחפשים, 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 ויעבו בארץ שואלי, שאלים ועין, וארץ ימינים למצאו, הם באו בארץ סוף, שאול אומר, יאללה, בוא נחזור, כי אנחנו לא מוצאים, אבא ידאג לנו. אומר לו, הנער, לא! הננה איש אלוהים בעיר הזאת, והאיש נכבד. מי זה? שמואל. כל אשר ידבר בו יבוא, אתה נלך שם, אולי יגיד לנו, איכן האתונות? נכון? אבל זה לא מה שכתוב, מה כתוב בפסוק? אתה נלך שם, אולי יגיד לנו את דרכנו אשר הלכנו עליה. הוא לא יגיד לנו איפה האתונות. מה אומר לצהול? מה צריך למצוא? אני שואל אותו. מה הפשר? מה השם רוצה מאיתנו? מה הדרך? מה פשר הדרך? ומאיך זה מסתיים? ושמואל ראה את שאול ואדוני ענהו. הנה האיש אשר אמרתי לך, זה יעצור בעמי, זה יהיה המלך. המלך לא יכול להסתכל בעין רעה. איפה האתונות? איפה האתונות? זה לא האישיו. מה האישיו? אולי יגיד לנו את דרכנו אשר הלכנו עליה. סיפור פה זה מלוכה בכלל. להיות מלך. והתנות, סדרו, מה אתה דואג? התנות כבר מזמן אצל אבא שלך. אומר לו שמואל, נכון? וזה סיפור ההקדשה והמשירה שהוא למלך, המלך הראשון בעם ישראל. אלו המשקפיים שמלך ישראל צריך להרכיב על העיניים שלו. מה השם אומר לי דרך המציאות שמתגלה לעינינו? רבי יצחק ברייטר, השם יקום דמו, ראש וראשון, חסידי ברסלב בפולניה, שהחזיר המון אנשים לעבודת השם על פי ברסלב. בפולניה, בלובלין, השם יקום דמו נרצח בשואה. הוא הקים את הקיבוץ בלובלין, כאשר נמנע מאיתם להגיע לאומן. נרצח כמדומני במידנק, השם יקום דמו. כתב קונטרס קצר, ממש מעט מאוד עמודים, שנקרא חלוקי הנחל, שזה י' ג' עיקרי אמונה על פי ברסלב, אבל זה רק שבעה עיקרים. אוקיי? אז אני בעמוד השני, העיקר השני, זה נקרא עמוד התגלות אלוקות. יסוד השני הוא לידע, כי התגלות אלוקותו התברך, נשתלשלת כל היום כולו לאדם וכל הלילה. מאז נאצלה כל הבריאה כולה. לפעמים, לעתים רחוקות, בהתגלות ממש, שמאירים עיניו, והוא משתוקק באמת להתקרב לשם התברך, כי קוראים אותו ממש והוא שומע. אבל על פי רוב, ההתגלות הוא בעלם נפלא. אתם שומעים? על פי רוב לא נראה מלאך שיגיד לנו בדרך מה לעשות, ולא נלך לגבעת הרועה לשמואל שיגיד לנו איפה התנות. על פי רוב ההתגלות הוא בעלם נפלא. והעיקר לידע, כי מה ששומע או רואה, מאזין ומקשיב, או מרגיש מיד איש ומיד אישה, משוטר או משופט, לא משנה, מקרוב או מרחוק, ובפרט מאשתו ובבני ביתו, הכל הוא דברי השם יתברך אשר קורא אותו אליו בזה. וזהו התיקונים שנותנים לו מלמעלה. וסוד זה מרומז בגמרא, בבא בתרא דף י"ב. דיברנו על זה בשיעור ברב צדוק, שבוע שעבר. מיום שחרב בית המקדש ניטלה הנבואה. היינו התוכחה מן הנביאים וניתנה לשוטים ולקטני הדעת. היינו מה שהמוכיחים בעצמן אינם יודעים כי הם מסיחים לפי דעתן, אף ההיפוך מן הישר. כלומר, לא כתוב פה שהנבואה נפסקה. פשוט היא ניתלה מן הנביאים, וניתנה למי? לשוטים ולקלי הדת. וכל מה שמדברים איתי מסביב, זה דברי נבואה. סיפרתי לכם, לא? אני מקורב צעיר לברסלב, שיעור א' פה בישיבה. סיפרתי זה, לא? שושן פורם. אין הרבה חבר'ה בישיבה, מגייסים אותנו לנסוע לאונקולוגית ילדים בהדסה עין כרם, מחלקה חדשה. מחלקים שם, מסמכים שם, תבינו את התקופה, זה היה, חילקנו דיסקים של אוף סימחס. זה היה ככה בשביל הילדים. לא משנה, אני הולך שם למקום חשוב להתפנות, נכנס לשירותים, עושה מה שעושה. ושומע זעקות שבר מתוקות, טאטה! טאטה! אני אומר, גייבלד, פה בשירותים, לטה תרפנו מיני, אבל בשירותים. ואתה מתבודד בשקט, והוא צועק, טאג, כל ילדותי מתוק מזה, טאטה! טוב, אני עושה מה שהוא עושה, והצעקות לא מפסיקות. אני יוצא החוצה, רואה שם איזשהו חסיד, כזה חוסיד, כזה מפושפס, זברה כזה, ירושלמי. קורא ספר. ניגש אליו, אומר לו, סליחה, יכול להיות שהבן שלך תקוע בשירותים? אני כן, כבר הרבה זמן לא יצא. נראה לי שהוא קורא לך, תיכנס. אמרתי, מה זה, לעשות לו התברך דירה בתחתונים. אבל זה חיזק אותי, חיזק אותי, טאטה! ממעמקים, הוא צעק, הלוואי בהתבודדות שלי שאני אצעק מעומק הלב, כמו שהוא הרגיש, שאני ארגיש תקוע וחסום, ואני גם ארגיש תקוע וחסום לפעמים, שאני אצעק מעומק הלב. ועל זה נאמר בצפניה, אז אפוך אל עמים שפה, אל עמים שפה ברורה, לקרוא כולם בשם השם, ואלילים כליל יחלוף רע בטוב, כי אז התגלה שכל הכפירות היו קריאה לאמונה, וגם ויקרא אל משה באלף זהירה, שנראה כמו ויקר, מרמז על זה, כי לבלעם זה ויקר, זה לא ויקרא, נכון? אשר בכל מיני מקריאה קורא לאדם, נעלם שם כל קריאה מהשם מתברך אליו בכל מימד דקה, וזה הזכיר לי מה ששלחתי להביא לכם את דף המקורות, אני אקרא את זה לבד, מהנתיבות שלום, פרשת ויקרא, לאלף זהירה, ויקרא. ויקרא כתיב באלף זהירה, וקרי בי ויקר מלשון מקרה. כל המאורעות והמקרים העוברים על יהודי, הרי הם קריאה נסתרת מהשם מתברך. הקורא ליהודי בלשון נסתר מתוך המאורעות. שובה ישראל, שובה חזור לשורשך ולמקורך. והוא על דרך משל למלך ששלח את בנו למרחקים, והוא שולח אליו תדיר מכתבים הכתובים ברמזים נסתרים על כל מה שיעשה ואיך שיתנהג. כמו כן, שולח הקדוש ברוך הוא ליהודי רמזים נסתרים על ידי כל המאורעות העוברים עליו, שם דבר השם אליו איך להתנהג. נתחיל לסכם. חשוב לזכור שתמיד בהתחלה זה קל יותר להבין. בהתחלה שכר הלימוד זול יותר. יותר קל להבין את זה ממפתח או מ-10 אגורות, ומגיע כבר לטוטל לוס, לא עלינו, זה כבר יותר בעיה. כותב רבה של שכונת גילו, הרב שלזינגר, גרסא דינקותא, אבי מורי לומד הרבה מספריו, בספרו הרשת שפתנו על פרשת בלק. 3 פעמים התייצב מלאך השם בדרכו של בלעם, כדי למנוע אותו מעבור על פי השם. 3 פעמים המוזכרים בתורה כל פעם בלשון אחרת. 3 פעמים המלמדים על 3 צלבי הסתבכותו של האדם ברשת החטא שפורס לרגליו יצר הרע. הסתבכות הגורמת לו, אם אינו שם לב, לאבד את חופש בחירתו. 3 הפסוקים הם ותר האתון את מלאך השם וגומר, ותת האתון מן הדרך ותלך בשדה, ואחר כך נעמדה במשעול הקרמים גדר מזה וגדר מזה. הפעם השלישית, ויוסף מלאך השם עבור ויעמוד במקום צער אשר אין דרך לנטות ימין ושמאל. בפסוק הראשון, המסמל את התקפתו הראשונה של היצר על האדם, עדיין רחבה היא המסילה המובילה לתהום החטא. האדם יכול לעשות רוורס בקלות, כן, לנטות ימינה ושמאלה, ובו זמנית גם להתחרט ולחזור חזרה. כך נהגה אתונו של בלעם באשר המלאך ניצב על דרכה והיא נתתה אל השדה. ואולם אם החוטא אינו מתעורר למראה האיתות הראשון, הוא מתעקש להמשיך בדרכו, מתמעט לאט לאט רוחב הדרך, מרחב התמרון, והיצר מוביל אותו לשביל צר יותר. שביל הכלול בפסוק השני, משעול הכרמים גדר מזה וגדר מזה. מובן מאליו שממצב כזה כבר קשה יותר לחזור. אם כי עדיין נותר מרחב לאדם לפנות לאחריו אם רק ירצה. דלתי התשובה עדיין לא ננעלו בפניו. אך אם האדם אינו חוזר באפשרות הפתוחה עדיין לפניו להימלט לאחור, ירגיש עד מהרה כיצד הדרך אל החץ סוגרת עליו. וכמו אתונו של בלעם יגיע מבוי הסתום אל מקום צר אשר אין דרך לנטות ימין ושמאל. אי ניצול ההזדמנות לחזור בתשובה מדרדרת את האדם אל איבוד הבחירה ואל ההשתקעות בעולם החטא. יש גם בני אדם המביטים בעין רע אל חבריהם המנסים למנוע מהם לחתו. הם נוהגים כלפי המזהירים אותם בבחינת לו יש חרב בידי, וואי וואי וואי, כי אתה הרגתיך. הרגתיך. הם מתמלאים כעס וחרון אף נגד כל מי שמטיף להם מוסר, נגד כל אלו המנסים להדריכה מדרך הישרה. במשל כבשת הרש שהשמיע נתן הנביא באוזני דוד אחר מעשה בת שבע, נאמר כך: ויבוא הלך לאיש עשיר ויחמו לקחת מצונו ובקרו לעשות לאורח הבא לו, ויקח את כבשת הרש ויעשה לאיש הבא אליו. האורח נקרא בפסוק בשלושה שמות, הלך, אורח, איש. אומרים חז"ל, דימה את יצר הרע תחילה להלך שעובר לדרכו, ואחר כך לאורח שנעשה לאחסנאי, ואחר כך לאיש שהוא בעל הבית. כן, אשר יש אשר לא הלך ולא עמד ולא ישב וכו', תהילים פרק א'. שלושת השמות הללו דומים משלושת השלבים שמצאנו בחטאו של בלעם. מן ההלך קל להיפטר, קשה יותר מן האורח, כן? כמו שאומרים, אני לא יודע מה איתכם, לי יש אורחים, אבל למה אתם לא הולכים הביתה, כן? ובלתי אפשרי כמעט כאשר היצר הופך לבעל הבית על האדם, וכל זה דברי קומץ המנחה, אמר רילצין, זכותו מגינה עלינו. נסכם. גם לפי הבעל שם טוב הקדוש, הרבה יותר קל בהתחלה, בקטנה, 10 אגורות, מפתח, רגע, איפה הפלאפון? שמתי את הפלאפון? רגע, מה, איחרתי, בקטנה. כאשר עוד רומזים אל האדם, ולא כאשר כבר מדברים אותו בצורה ישירה שלא משתמעת לשני פנים והיא כואבת יותר. כלומר, חטאתי, וכל זה רק בגלל שלא ידעתי. אז ראינו היום שני הסברים לחטא של בלעם, אבל בעצם זה לא רק החטא של בלעם. זה חטא שכולנו עלולים ומסוגלים אליו. חטאתי כי לא ידעתי. חטא אי הידועה, בין אם מדובר באי ידיעה כתוצאה מתמונה גשמית חלקית ולא מלאה, אפס קצה הוא תראה וכולו לא תראה. לא, למה אתה צר? אתה צופר, צופר, צופר. ובין אם מדובר, לפי הבעל שם טוב הקדוש, אי ידיעה כתוצאה מחוסר התבוננות במציאות האלוקית המלאה. והיינו אך, זה לא סותר, כלומר המלבים, שאם הייתי משים לב בדבר, היה לי להרגיש שיש איזו סיבה שעקבה את האתון מדרכה, והייתי מתבודד עד שהייתי יודע שמלאך ניצב בדרך, וזה הסיבה לזה שהיא עצרה. אנחנו צריכים להתפלל שנזכה תמיד לרצות לראות את התמונה המלאה, ומתוך כך להרגיש מה טוב הוא הולך היה כמו שלך ישראל. אנשים שלא רואים את התמונה המלאה, שלא מנסים, אלא ברור שמה שהם רואים זה התמונה המלאה, אבל בשביל חסרה, כי הרכב חוסם אותך, אז מה אתה יודע מה יש לפני? זה אנשים אומללים, אנשים כעסנים. אומרת הגמרא בנדרים, כל הכועס, כל מיני גיהנום שולטים בו. אין הכוונה שאחרי 120 נגיע לגיהנום, אלא העולם הזה פה הוא גיהנום. לעומת זאת, אנשים שיש להם עין טובה, מבט עומק, תלת מימד, נפש רחבה, ענווה, הם עם השם יתברך, אז ודאי וודאי וודאי שהם יותר שמחים שנאמר תני ניי 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 אני תמיד מסיים כל שיעור במשפט שקל לדבר על זה, אבל לחיות את זה, אבל הפעם אני באמת מתכוון לזה. כאילו קל לדבר על זה, אבל לחיות את זה, הלוואי שנרצה, ומי תוכח נזכה ונחיה, ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.